שיחה שביעית, פרשת קורח.
והם כולנו עם המשפחות של החטופים מתפללים להצלתם, חזרתם הביתה. לפני 100 שנה, בדיוק 100 שנה, התקיים ברוסיה משפט שהיה לו השפעה עולמית, במיוחד על העולם היהודי, משפט בייליס. בייליס היה יהודי פשוט שהעלילו עליו, מצאו ברוסיה שם גופה של ילד נוצרי, ולפני 100 שנה ברוסיה העלילו עלילת דם, אמרו הוא רצח את הילד הזה לצורך דם למצות. ובמשפט הזה עמדו קטגורי ושופט והביאו מומחים מהעולם הנוצרי, וכל העולם היהודי, ממש כל העולם היהודי, קם על רגליו להציל אותו. התפרסם אז בזמנו הרב מזה, יש על שמו רחוב בתל אביב, עורך דין מפורסם גרוזנברג, והם עמדו להתמודד, בסוף הוא יצא זכאי. על כל פנים, התביעה שהעלתה, אמרו איך אתם מעלים בדעתכם דבר כזה, שיהודים ילכו להרוג מישהו בשביל דם, מדברים על לפני 100 שנה. אז היו כל מיני טיעונים מהצד השני, שיהודים לא אכפת להם בכלל מהגויים. ואחת השאלות שעמדו שם למשפט היה מאמרה של חז"ל, אתם קרועים אדם ואין אומות העולם קרועים אדם. ובאמת גם הרב מזה גם רוזנברג לא ידעו איך להביא את הדבר. שאלו את החפץ חיים, החפץ חיים אמר תשובה מדהימה שכל כך מדברת אלינו. הוא אומר, אתם קרועים אדם ואין אומות העולם קרועים אדם. תארו לכם שהיה גוי בבולגריה, באמריקה, בדרום אמריקה, שהיה עומד למשפט כי החליטו שהוא הרג איזה מישהו. למישהו היה אכפת? אולי למשפחה שלו, אולי לסביבה הקרובה שלו. אבל במקומות אחרים הייתם רואים, היו הפגנות באמריקה, היו הפגנות להצלתו ונגד הדבר הזה. כל העולם היהודי קם כי הרגישו זה לא משפט נגד בייליס, היהדות עומדת, אנחנו עם אחד. הבא החפץ חיים הזה, תגידו, וזה אמר במשפט ועורר התפעלות גדולה מאוד, אומות העולם לא קרועים אדם. הם יכולים להיקרא אנשים, אומות, בודדים, אדם, גוף אחד, שכשחותכים אצבע או יש כאב במקום אחד כל הגוף כואב לו, רק עם ישראל קרועים אדם, איש אחד. אין יהודים באמריקה ויהודים ברוסיה ויהודים בליטא, משפחה, אדם, זה יחידה אחת. אתם קרועים אדם ואין אומות העולם קרועים אדם. כשאנחנו רואים היום 3 נערים, דבר כואב מאוד, אבל פתאום אתה רואה איך שכל העם היהודי, בלי הבדלים של דתיים וחילונים וכיפות סרוגות וחרדים ופה בארץ ובחוץ לארץ, כל העולם עומד, תופעה מדהימה. אתם קרועים אדם. אנחנו מקווים שהזכות הזאת, עוד לפני כל תפילות שבוקעות, הזכות הזאת של האדם, של אותה אחדות, שאנחנו כאיש אחד, גם היא תעמוד לזכותם ולהשבתם בשלום. אתם קרועים אדם. לדאבוננו אבל הדברים האלה קורים רק בשעות קשות, אולי דווקא אז מתגלה מה האמת. אנחנו בפרשת קורח, כשהדברים בשגרה או בזהו, אז קורח, איך אומרים באירוניה, בני קורח לא מתו, תמיד יהיו בעלי מחלוקת, תמיד יהיו רבים. פרשה זו יפה נדרשת, חבל שזה ככה, חבל, אבל צריכים לעמוד גם על שורשי המחלוקת. פלל באמת שנתגלה תמיד תמיד באותה אחדות. מה היה הטענה של קורח ועדתו? כל העדה כולה, כולם קדושים. תדעו לכם, זה כלל שבכל מחלוקת או מריבה או טענות אידיאולוגיות, אם אין בסיס אמיתי לטענה, המחלוקת לא יכולה, אין לך טיעון, אין לך קייס. בעצם קורח בא עם טיעון שבפנימיותו הוא נכון, כל העדה כולה, כולם קדושים, באמת אין הבדל בין היהודי הכי פשוט לבין הכהן הגדול, כל העדה כולם קדושים, ולכל יהודי ויהודי יש יכולת להיות בדרגה הכי גבוהה של אהרון הכהן, של משה. הקורח ועדתו לא מוכנים לקבל שיש תפקידים. אבל הנקודה הזאת היא נקודה אמיתית, כל העדה כולה, כולם קדושים, ולכל יהודי ויהודי, ולכאן אני רוצה לקחת את הדברים, יש את היכולת להגיע למדרגת וקדושת כהונה, וגם כהונה גדולה. לא לחינם הרי קורה תופעה מדהימה, יש 250 איש שמקטירי הקטורת, שאם היינו מסתכלים על זה כפשוטו היינו אומרים זה אנשים עבריינים הכי גרועים, ולא להשאיר להם שם וש... כן? לא להשאיר להם איזשהו זכר. והנה התורה אומרת לקחת את המחתות שלהם ולעשות אותם ציפוי למזבח, כי הרצון הפנימי שלהם הייתה להם שאיפת קדושה. אגב, כבר הרמב"ן עומד, וזה מאוד מאפיין מחלוקת, במחלוקת יש כאלה שהם באים עם אידיאולוגיה, עם כוונה טובה, אבל תמיד מצטרפים כאלה שסתם יש להם מחלוקת, ויש כאלה שרוצים לעשות זה הון פוליטי, יש כאלה שיש להם חשבון ארוך עם הצד השני. אז דתן ואביהם הם בעלי מחלוקת, שזה ההגדרה שלהם. אבל ה-250 איש הייתה להם שאיפה להגיע גבוה, הרגישו שחסר להם, שהם לא יכולים להתקרב להשם. אז השאיפה הזאת היא שאיפה קדושה, לכן זה נקח ציפוי למזבח. אבל קורח ועדתו, או ה-250 איש, לא הבינו שלא צריך להיות בדווקא כהן כדי לזכות למעלת הכהונה. הרמב״ם אומר בהלכות תלמוד תורה פרק ג', אומר הרמב״ם, בשלושה כתרים נכתרו ישראל: כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, שנאמר זרוע לעולם יהיה וכיסו כשמש נגדי. כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כל מי שירצה יבוא ויטול. שמה תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה? הרי הוא אומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק, בי שרים ישועו. הלמדת שכתר התורה גדול מכתר כהונה וכתר מלכות. אמרו חכמים, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר יקריי מפנינים, יקריי מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אנחנו רבותיי יכולים להיכנס לקודש הקודשים. מה שכהן גדול יכול לעשות פעם בשנה, שזה קורח או 250 איש התקנו, למה לכם להקטיר קטורת בשביל הדבר הזה? יש לכם כתר תורה שגדול מכתר כהונה, והרעיון הוא, זה לא גדול רק מבחינת הכבוד, בכלל לא, אלא זה מבחינת ההשגות והיכולת, היכולת להתקשר לריבונו של עולם, היכולת להגיע לדרגת קדושה. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול, עם הארץ גדולה יקרה היא מפנינים. אתה מגיע יותר גבוה ממה שכהן גדול נכנס לפני ולפנים. לא צריך להיות כהן גדול כדי לזכות בכתר כהונה, אפשר על ידי כתר תורה להגיע לאותה נקודה. הרמב״ם אומר, הרמב״ם המפורסם בהלכות שמיטה ויובל, ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי עולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מעבדאו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעבדו לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים וללוויים. והרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. אתם יודעים שהרמב״ם הזה, אנחנו הזכרנו אותו, הרמב״ם הלכות שמיטה ויובל, יש ויכוח. אנחנו אומרים שהשוואה לבני לוי לא נוגעת לשאלת הזכויות שהיו לשבט לוי, הרי לא יעלה על הדעת לתת לו מעשר ראשון או מעשר, כן? או דברים אחרים שמקבלים לוי, וגם לא לשאלה של פטור ממלחמת מצווה, שהיא נוגעת לזה שאפילו חתן מחדרו יוצא וקלה מחופתו, אז ודאי ששבט לוי, שבט לוי כנראה מלחמות מצווה כן נלחם בעניין הזה. אבל במעלת מי, במעלה להגיע לשבט לוי, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את כל המעלות כולל את זה שהוא לא צריך להיבעל, הקדוש ברוך הוא יזכה לו דבר המספיק לו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו, ובדרגה כל אחד יכול, לא שבט לוי, כל איש ואיש, לא פשוט, נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו לדעה את השם. אז לא צריך להיות כהן, הקדוש ברוך הוא נתן תפקידים, יש תפקיד כהונה, יש לשבט יהודה תפקיד מלכות, אבל את המעלה, את הקדושה, גם לנו יש כאן בתוך בית המדרש הזה. יכול להיות שכבר הזכרתי פעם, בפרשה שלנו גם יש את מתנות כהונה, 24 מתנות כהונה, כמעט כולם מופיעות פה ברמב״ם, פה בפרשה, מי שירצה יראה אותה מסודרות ברמב״ם בהלכות ביקורים, 24, הרמב״ם עשה חלוקה בדיוק איך מתחלקים ה-24. מה זה 24 מתנות כהונה? 24 מתנות כהונה, 24 מתנות שכהנים מקבלים מהם, מקבלים אותם, כמו שהוא מקבל תרומה, הוא מקבל חלה, הוא מקבל פדיון הבן, בחור. יש כאלה 24. 24. אגב, כדאי ללמוד את הכל ה-24, ולראות אותם ולשנן אותם. אבל, אומרת המשנה, או הברייתא של קניין תורה, בפרק ו' מפרקי אבות, גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות והכהונה נקנית ב-24 והתורה נקנית ב-48 דברים. מה זה מלכות נקנית ב-30 מעלות? כשאנחנו נקרא בהפטרה על שמואל שממליך את שאול, אבל בהתחלה כששמואל ניסה להסביר לעם מה זה מלך, אז הוא אומר, מה המלך יכול לקבל? הוא יכול לקחת את בנכתיכם לרקחות ולטבחות ואותכם לשרי אלפים. יש למלך זכויות, 30 זכויות שכתובות שם כל השלושים מעלות שיש למלך, מופיעות שם בשמואל בפרק י. אומרת המשנה, גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות, הכהונה נקנית ב-24, והתורה נקנית ב-48. 48 זה יותר מ-30 ויותר מ-24. אילו הם? מה הם מעלות שהתורה נקנית? תלמוד, שמיעת האוזן, עריכת שפתיים, בינת הלב, שכלות הלב, אימה, עירה, ענבה, שמחה, טהרה, שימוש חכמים, דקדוק חברי, פלפול התלמידים, מיעוט סחורה, מיעוט דרך ארץ, מיעוט תענוג. שאלה פשוטה שזועקת לשמיים. אין המשל דומה לנמשל. איך אפשר לדבר בנשימה אחת על 24 מתנות כהונה, 30 מעלות של מלכות, עם 48 מעלות שהתורה נקנית בהן? הרי כשאנחנו מדברים על מלכות וכהונה, זה דברים שזה זכויות. הכהן מקבל 24 מתנות כהונה, הוא לא צריך לשלם מתנות כהונה, הוא מקבל אותה. המלך, כן, מקבל 30 מעלות, מביאים לו, הוא יכול לקחת, יש לו 30 זכויות. אבל 48 דברים שהתורה נקנית בהם, זה השקעה אדירה שאנחנו צריכים לתת. זה 48 דברים, אבל הכל דברים שהם השקעה עצומה שלנו. אז איך משווים את זה? אבל התשובה היא פשוטה מאוד, רבותיי. קנייני תורה הם קניינים. אתה משקיע, אבל אין לך קבלה גדולה יותר מזאת. אין לך זכויות יותר גדולות מעצם ההשקעה. אתה קונה לעצמך עריכת שמיעת אוזן, עריכת שפתיים, אתה קונה יראה, אתה קונה אהבה, אתה קונה שמחה, אתה קונה דקדוק חברי. אתה קונה גם מה שנראה שהאדם כאילו מקריב, זה נהפך לקניין, הוא נהיה אישיות גבוהה יותר, גדולה יותר. גדולה תורה יותר מן הכהונה. גם מה שנראה לנו שאנחנו צריכים לשלם, אז שימו לב מה אנחנו אומרים פה. הטעות של קורח ועדתו, זה לא רק שאתה יכול להגיע למעלות האלה של כהונה ומלכות, אלא גם מה שנראה לך שאתה משלם, אתה בעצם מקבל. 48 דברים האלה, כן, זה כמו שאומרים שמישהו, כן, עבד על הסתפקות במועט, אז הוא קנה בעצמו קניין. הוא עכשיו נמצא בדרגה, החיים שלו יותר פשוטים, הוא למד הסתפקות במועט. אדם עבד על מידת הכעס, אדם עבד על מידת השמחה, אז הוא עבד על זה, אבל עכשיו זה קניין שיש לו, הוא התעשר. 48 דברים. דיבוק חברים זה קניין, צריך להשקיע בזה, אבל אתה זוכה בדבר הזה. כל זה קורח ועדתו לא הבינו. יכולים להיות שייכים לעולמה של תורה ולהשיג את כל המעלות של קדושה וכהונה. רבותיי, זה שייך לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו. נקודה נוספת שקשורה לפרשה בעניין הזה, וזה דבר שחשוב מאוד בדור שלנו להדגיש, תשימו לב, השאיפה הגדולה של קורח ועדתו, ומשה הבין את זה, היה את העניין של כתורת. אולי בגלל זה שכתורת מאשרת, כן? כתורת מאשרת. הם הקטירו כתורת, ומה קרה להם? 250 איש מתו. אחר כך ממשיכה בני ישראל, שם יש נגף, אומר משה לאהרון, קח כתורת ותעביר בין העם. מה הרעיון? יש כאן מסר חשוב מאוד. מאתיים חמישים איש חשבו שיש משהו עצמי בהקטרת הכתורת. נקטיר את הכתורת, נגיע למדרגות גבוהות. נקטיר את הכתורת, נזכה לחיים. כי יש סגולה בקטורת. התברר שלא, הקטורת הזאת המיתה אותם. באים אנשים עכשיו הפוך וחושבים, קטורת זה דבר מימית, דבר מסוכן, אסור להתעסק איתו. בא אהרון ומראה שהקטורת מחיה, הקטורת הזאת. השאלה היא לא דבר ממית ומחיה, קטורת לא ממיתה וקטורת לא מחיה. רצון השם, כשהקטורת הולכת נגד רצון השם היא ממיתה, כשהקטורת משתלבת ברצון השם היא מחיה. רבותיי, אין סגולות. היום הדור שלנו, כמה שנראה שהוא הכי מפוקח, נראה לי לפעמים שהוא צעד 50 צעדים אחורה. כל מיני סגולות, ויש רבנים שמתפרנסים מזה יפה מאוד, שמחלקים כל מיני קמאות ועיצות וסגולות, עד כדי כך שבן אדם בא עם מישהו עם שאלה של שידוך, כן? לא הולך לי בשידוכים, אז הוא לא דן איתו בשאלה, רגע, אולי אתה עובד, אולי אתה בררן מדי, אולי אתה כעסן, אולי אתה לא מתנהג יפה בדייטים, בכלל לא, אפילו לא מנתר. איך קוראים לך? מה הגמטריה שלך? מה הגמטריה של האי? אם זה השם, אם השם מתחיל באלף או נגמר בתף. ואנשים קונים את זה, זאת אומרת לא קונים, משלמים על זה, כן? משלמים על זה. עולם שנהפך לסגולות, יש סגולות לשלום בית, ויש סגולות לפרנסה, ויש סגולות לבריאות. והעניין הפשוט שתשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. העניינים האלה, שאין סגולות, יש רצון השם. צריכים לדעת שאנחנו תלויים בהשם, לא תמיד אנחנו מבינים את ההנהגה של השם. סיפרתם, אני אספר עוד פעם את הסיפור הזה. אתם יודעים שמסתובבים פה ברוך השם אנשים מקבצי נדבות ונכנסים, דפק אצלי מישהו בבית ואני כבר אומר לו, רגע, הנה אני הולך להביא לך 5 שקלים, כן, כבר לבוש, באמת התברר שהוא רוצה כסף. אומר לו, לא, יש עכשיו דבר יותר חשוב מכסף, תביא מטטה. רוצה מטטה? לא הבנתי למה, הבאתי לו מטטה. אז הוא לוקח את המטטה שלי ומנקה את הקורי הכביש שמעל הכניסה, אני מתבייש להגיד, אבל היו קורי הכביש מעל הכניסה לבית. הוא אומר לי, הנה אתה רואה? זה עושה את כל הבעיות בשלום בית, עכשיו סילקתי לך, לא יהיה לך כבר בעיות בשלום בית. אמרתי לו, אני מאוד מודה לך שמעכשיו כל השלום בית שלנו יהיה בסדר. אבל אני אגיד לך, כיוון שנתת לי כזאת עיצה טובה לשלום בית, אני אגיד לך גם עיצה טובה לשלום בית. תראה, לפעמים אתה מרגיש שבדיוק אשתך לא עשתה מה שאתה רוצה או הדברים לא נראים, אז לפני שאתה כועס תחשוב 5 דקות, אולי אתה יכול ללמד זכות. תחשוב האם גם אתה מושלם, תנסה לראות את הדברים בעין, ללמד זכות ולראות את הדברים בעין טובה ולעבוד על המידה הזאת. מסתכל עליי בעיניים מוזרות, אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי דברים, אני מדבר איתך על קורי הכביש ואתה נותן לי עצות של עבודה על המידות. כי ככה זה העולם. והפרשה שלנו מלמדת אותנו, רבותיי, אין סגולות ואין קיצורי דרך, וקורי הכביש יכולים להביא שלום בית גם כן. אם אתה בסדר, אתה תלך עם אשתך לראות איזה יופי הכביש בונה את זהו, אולי ככה גם נבנה אנחנו את הבית, שאפשר משום דבר לבנות בית. קורי הכביש יכולים להביא, הכל תלוי בך, במידותיך, במעשיך. אין סגולות, יש תשובה, תפילה וצדקה, מידות טובות ורצון השם. קטורת יכולה להמית, קטורת יכולה להחיות. השאלה היא, האם אנחנו בזה עושים את רצונו של השם? היא רצון שנזכה לעשות את רצון השם. כיוון שכבר הזכרנו את המשפט של בייליס, אני רק אסיים בסיפור נחמד שמאותה משפט זה התפרסם. התביעה שרצתה להגיד שיהודים הולכים ועושים, הביאה כומר שהיה נחשב, נשלח מהוותיקן, היה נחשב ככומר מלומד מאוד, אולי אפילו היה משומד. והוא הביא כל מיני מאמרים מחזל שיראו שיהודים יכולים, כן, להרוג ילדים ולקחת אותם לדם. והגרוזנברג הזה התחיל להראות שהוא לא יודע שום דבר. והצורה שהוא הפיל אותו, הוא אמר לו, אתה יודע כל כך הרבה, אתה יודע את הכל, הוא אומר כן. הוא אמר לו, תגיד לי אדוני המלומד, איפה נולדה בבא בתרא ואיפה היא קבורה? אז הוא אמר, אני יודע איפה היא נולדה, אני לא יודע איפה היא קבורה. זה מה שגמר אותו סופית, מזה בייליס ניצל. עם אחד, נזכה להמשיך להיות עם אחד באחדות בזמנים קשים, אבל גם בזמנים הטובים שבמהרה יבוא עלינו.
אני לא באמת יודעים
שכתוב
בתורה
שספור כל
דם.
בשביל העלי לא צריך שהדבר יהיה, אתה צריך לשבור לך את הראש למה הגויים ימציאו את הדבר הזה.
ואז הם הגיעו, מה אלה דברים יותר מבססים?
לא, זה הכל ממשיך.
שמאשימים בהלוואה בריבית, זה נכון.
לא, זה הכל משהו בתפיסה של הצלב, של מה שעשו איתו.
גם פסח.
לא,
לא
משתיקה.
על
הצד
שבכלל
היה בן אדם. לא צריך לשבור את הראש. למה יש את
אני אמרתי שאני 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 אמרתי שאני